שמדינת ישראל זה הגאולה. כמו שהרב באמת למדנו בפעם שעברה, שהרב אומר שמה זה הישועה והגאולה, זה היהדות של ארץ ישראל. אם תפתחו את הספר בדף ת', כתוב, היהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. אתם רואים? בשורה התחתונה, בסעיף א', בארץ ישראל, לא באורות התשובה, זה באורות. אורות, אורות, אנחנו כבר באורות. הנה יש לך כאן אורות. בדף ת', בסעיף הראשון, ארץ ישראל, אז ראינו את זה פעם בשור הקודם, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. כן? דהיינו, זה שאנחנו כאן בארץ ישראל זה ישועה. זאת היא הגאולה, יש מדרגות בגאולה, אבל זה הגאולה. אז שאלתי אותו בחור, אמר לי, למה אתה אומר ככה? ואני אומר לך, הוא אומר, לא בעזות מצח, אלא בתוך שהוא חושב ככה, שלדעתו מדינת ישראל זה גלות, זה לא גאולה. שאלתי לו, למה אתה חושב שמדינת ישראל זה גלות? הוא אומר, תראה, אנשים לא דתיים. לא יש כאלה שלא שומרים תורה, ממשלה, לא כולם דתיים וכל זה. ובוודאי, מציאות כזאת היא מציאות של גלות, היא לא... ככה הוא אמר לי. אז אמרתי לו, אני חושב שאתה תואם בדבר הזה. וההבדל בין גלות לגאולה, זה לא אם האדם שומר מצוות או לא שומר מצוות, או דברים כאלה כמו שאתה אומר, אלא זה תלוי איפה אתה חי. אם אתה בארץ ישראל, אתה בגאולה. אם אתה בגלות, אתה בגלות. נכון שיש מושג רוחני, מיסטי, מה שנקרא, רוחני. כשאדם הוא בחושך, במצוקה, באיזה דיכאון או משהו, אני יודע, אומרים, אתה כמו בגלות. כי הגלות באמת משולה לחושך. ככה חז"ל ממשילים את הגלות לחושך. אבל זה מושג רוחני, אבל לא פשטני, לא רגיל. ואז אמרתי לו, תשמע, מדינת ישראל, לפי מיטב הבנתי, ויותר לו גם מקורות במקומות שלנו, שזה העובדה שיש לנו כאן, אנחנו רואים בארץ ישראל, יהודי עולה לארץ, מעם עולה לארץ, 6 מיליון עלים לארץ, הרי חיים בארץ, אז זה, הרי זה נקרא הגאולה. הם דתיים, לא דתיים, כן שומרים תורה, זה כבר דבר משני, זה לא קובע. המקום קובע. ארץ, העובדה שאתה חי בארץ ישראל. טוב, בסדר. אחר כך הלכתי ללמד כאן במכון הוראה אצל הבנות, ואני רואה ספר שנקרא המדינה היהודית, ככה היה לי כמה דקה, מדינה היהודית, שכתב אותה הרב ארן, שהוא הנין של הרב חרלאפ, שקראו לו גם יעקב משה. אני חושב שאני לא מכיר את המחבר הזה. אז הוא בדיוק בספר הזה עונה לשאלה, האם מדינת ישראל של היום יכולה להיות תחילת הגאולה? האם המדינה שלנו זה יכולה להיות תחילת הגאולה? זה הנושא של הספר הזה. אבל הספר הזה, ראיתי, הוא בנוי על מקורות. הוא מביא מקורות הלכתיים ומחשבתיים של מדינת ישראל, זה באמת התחלת דגאולה, מה שנקרא. התחלת הגאולה מביא את המקורות השונים וכו'. אבל יש לו כהסכמות מרבנים גדולים וחשובים בעניין הזה של תלמיד חכם, של הדבר הזה. אבל כאן בהתחלה הוא מביא איגרת שהסבא רבא שלו, זאת אומרת הרב חרלאפ, את האיגרת הזאת הוא כתב לחתן שלו. כן, החתן שלו קראו לו הרב בארי, הוא היה רבה של נס ציונה, הרב בארי, כן. ושהוא התחתן עם הבת של הרב חרלאפ. אז הוא כותב איגרת, התאריך של האיגרת הזאת הוא בדלת אייר תפשין כף זין. סליחה, אני טועה. התפרסם, אבל המכתב עצמו נכתב ראש חודש אייר תש"ח. בראש חודש אייר תש"ח, בה' באייר הקימו את המדינה. בן גוריון הכריז על הקמת המדינה בה' באייר, כן. זאת אומרת, ממש ימים ספורים לפני הכרזת המדינה. והוא כותב את המכתב הזה, אני אקרא לכם את המכתב שהרב חרב כותב לחתנו ולביתו. הוא כותב ככה, חתני היקר וביתי היקרה וכו', יחן השם ממכם, ברך אותם. ודאי שאיננו עומדים כעת לגילויי דברים גדולים, בקשר לאותם ימים שלפני הכרזת המדינה. לימי צדך, כי ימי צדך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. אין הפלאה גדולה מזו, שנציגי עמים שכידוע שונים אמא ליעקב, ידברו ככה, אין זאת אלא כמו בלעם שניתן בפיו מה שידבר, כן, כל הנציגים, הרי הייתה הצבעה באום. וביניהם אותם מדינות שבדרך כלל התנגדו לה, כולם מצביעים בעד מדינת ישראל, רק מדינת ישראל. זאת אומרת, זה דבר פלא, זה דבר לא יאומן. דבר כזה שיהיה מחובר אל הטבע הוא לא יאומן. וביות כן, הרי הוא נס ולפלא להראות נפלאות בטבע, איך עם כל זה לא כל כך מהר התגשמו הדברים, והרבה ימים עוד עלינו לעבור. הוא רומז למלחמה, זו הייתה עיצומה של מלחמת השחרור. הוא אומר, אנחנו נעבור עוד דברים קשים, אבל התופעה הזאת של הכרזת מדינת ישראל וההסכמה של אומות העולם, הוא אומר, זה דבר מעל הטבע, זה דבר ניסי. כי צריכים עוד לשבור קליפות ישמעאל, רמז למלחמה ההיא, קליפות זה המלחמה שהייתה באותה תקופה. אבל התחלת היא, והתקווה כי יערה השם רוחו, ויכירו כי הכל מפעלו תמים דעים ברוך השם, ומי ייתן והיה כי לכל הפחות כל אלו המתיימרים באמונה תאורה, יודו ויאמרו כי פקד השם את עמו. הרי יש ציבור חרדי שלא קיבל את הדבר הזה, והוא בתוך עמי אני חי, אז הוא אומר, אני מתפלל שאלה, הוא אומר להם, תורים, בסדר, בעלי תורה, בעלי אמונה, אבל שיפקחנה עיניים, ויכירו במפלאות האלה, בדברים הנפלאים האלה. ואל לזלזלו בנפלאות האלה, ובזה ימשיכו את שפע אורות הגאולה, והיה זה באמת לפקידיו לזיכרון נבואת זכריה, וממרחקים יזכרוני בניי. התחייה של מטה, הוא כאן גואר לאלה שלא, לא מסכימים לדבר, התחייה של מטה כאן דוחה גם את של למעלה. זאת אומרת, אם אנחנו כאן בעולם הזה, בחיי, בארץ הזאת, פועלים לדחות את כל התהליך, אז זה גם דוחה למעלה בשמיים. אז לכן הוא אומר, מי שלא מקבל את זה כגאולה, זה לא עניין שלו פרטי, זה גם למעלה. ומי ייתן ויפקחו עיני עברים, יפקחו עיני עברים, לעקוב באמונת אומן את הכל הנעשה על ידי קורא הדורות מראש, שכולם ידעו אותו. הציפייה לישועה היא הישועה. אתה מצפה לישועה, זה הישועה כשלעצמה. מהציפייה היא באה וממנה היא נעשית, אשרי כל חוכי לו, שמור את הדברים מהם, קצרים אבל אומרים הרבה. אביכם המעתיר בעדכם, חפץ רוב טובכם והצלחתכם, יעקב משה. אז זה היגר, זה גם תשובה, הבחור הזה לא נמצא כאן במקרה, אבל תשובה לשאלה אז, משהו, לא, שרק כמעט התקם אמנת ישראל, אומר, זאת תהיה גאולה, התחלת לי גאולה, אבל זאת תהיה גאולה. אשרנו מתור חלקנו, שאנחנו כאן בארץ חיים. טוב, ברשותכם, יש שאלות על הנושא הזה? שאלו, אל תתביישו. יש שאלות? כן.
שצריך באמת ללמוד.
נכון. כל דבר צריך לעיין, ללמוד, להעמיק. תפתחו בבקשה את אורות, דף ת. הנושא שאנחנו עוסקים בו, מה זה ארץ ישראל? מה העניין ארץ ישראל? אז ראינו שלהבין את העניין של ארץ ישראל, לקיום של האומה, אמצעי אפילו לעניינים של אחדות, של דת, של דברים כאלה. הרב שולל את הדבר הזה, אומר, ארץ ישראל היא יותר מזה. ארץ ישראל זה החיים שלנו, היא ארץ חיינו, פשוטו כמשמעו. החיים האלוקיים, או השכינה, בלשון שלנו נאמר, שאנחנו מתפללים, תחזנה עינינו בשומך לציון ברחמים, כן? השיב שכינתו לציון. החיים, גילוי האלוקות, גילוי האמת האלוקית, היא בארץ ישראל. החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, הוא מגלה את אור השם בעולם. בסעיף ב' הוא עוסק בעניין הזה גם, וגם עוסק בשאלה, למה אנשים לא רואים את זה? מדוע אנשים לא רואים בארץ, אני מדבר כאן על לא אנשים שהם רחוקים מדת, דווקא אנשים שקרובים לדת. מדוע הם לא רואים בגאולה, נאמר, בשיבת ציון, בקיבוץ גלויות, בכל מה, לא רואים את הממד האלוקי, הערכי, גילוי השם בדבר. בוא נראה את זה בתוכו. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת, על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה, וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאתי חן מצד עצמותה. הגלות פתאום נהפכה לדבר, האידיאל זה הגלות, כאילו. כן. נזכרים בגלות, אומרים, בגלות היה טוב, כאן לא טוב. הרב מסביר מה הסיבה לכך, אבל לפני זה נתן רק דוגמאות בעניין הזה. אולי אני אתן דוגמה מאחד מגדולי רבני פולניה בשעתו, הרבי מאוסטרופסה קראו לו, היה דבור גדול הרבי מאוסטרופסה. שיריצו אותו מאוד, אחד מגדולי האדמו"רים בפולניה לפני השואה, כן, האדמו"ר מאוסטרופסה. והוא ראה בתחיית עם ישראל כאן בארץ, הוא ראה בזה ערך מקודש. אני אומר את זה מכלי ראשון, למה אמי זכרונה לברכה, היא גרה וחיה בעיירה הזאת. כן. והסבא שלי, שאני אקרא לשמו, הוא היה החברותה של הרבי מאוסטרופסה. הוא היה אדם מיוחד במינו, הרבי מאוסטרופסה, צריך לדעת. הוא צם 40 שנה. 40 שנה הוא צם, כמו רבי צדוק בזמן חורבן בית שני, שהוא גם צם 40 שנה. והיה דמות פלאית, לא רק בעיני היהודים, גם בעיני הפולנים. אדם מיוחד במינו. והוא היה נקרא, יש אדמו"רים שהם מיוחסים ויש אדמו"רים שהם לא מיוחסים. מה היה הייחוס של האדמו"רים בדרך כלל? שכולם המשך של הבעל שם טוב. זה כמו, החסידות זה כמו עץ. אז מהבעל שם טוב מתפשטים ענפים כאלה ואחרים. יש חסידות חב"ד, חסידות ברסלב, חסידות גור, חסידות בל, חסידו זה, אבל כשבודקים את איך החסידיות האלה התפתחו, אז כולם, יש רובם נאמר, לא כולם, אבל רובם הם מתחילים מהבעל שם טוב וצאצאה וצאצאי צאצאה, וככה זה עובר מדור לדור האדמו"רים למיניהם. אבל הרבי מאוסטרופסה הוא לא היה כזה, הוא היה בן של אופה, אופה, יהודי פשוט, אופה, אבל הוא היה כל כך אדם שדבק באלוקים, בתורת השם, בלימוד תורה, בקיום תורה, במידות השם וכל זה, שהוא היה אדם קדוש ממש, למרות שהוא היה בן של אופה. ושאלו אותו פעם, איך הגעת למדרגה הזאת של דבקות כזאת? הוא הוא אומר, למדתי מאבא שלי. אבא שלי היה קם, בשביל האופים כידוע, כמו באנג'ל, קמים מוקדם מאוד, הם צריכים שהלחם יהיה מוכן בבוקר. היה קם מוקדם מאוד בבוקר, בשעות הקטנות של הלילה, על מנת לאפות לחם לתושבים. אני למדתי ממנו לקום מוקדם. אמרתי, אם אבא שלי קם בשביל לאפות לחם, אני אקום לעבוד את השם, אני קם. ככה מספרים עליו. בכל זאת, הייתה פעם אספה בפולניה של הרבה רבנים חשובים, ביניהם אדמו"רים חשובים, כל זה, בענייני ארץ ישראל. וגם הזמינו את הרבי מאוסטרובצה, הוא היה כמובן בשולחן הנשיאות, במרכז השולחן וכל זה. והמנחה התחיל לדבר על ארץ ישראל. הוא התחיל להגיד, כן, בארץ ישראל, שם מחללים שבת, ושם לא הולכים צנוע ולא אוכלים כשר ולא זה. אז הרבי מאוסטרובצה קם, דפק על השולחן, ואמר, מה זה כאן? מרגלים? מספרים בגנותה של ארץ ישראל? ברוך השם, שזכינו שיהודים עולים לארץ ישראל ומיישבים את ארץ ישראל. אתם מחפשים את הלא טוב, את הקליפות. זה בדיוק מה שהם מרגלים. הוציאו דיבת הארץ. האספה התפזרה, אמרו, באנו מלמטרה. התפזרה האספה, לא היה טעם לדבר, להמשיך לדבר. אותו דבר, כמדומני הנציב, אחד מגדולי חכמי ישראל, שהיה ראש ישיבת ולוז'ין, ובא אליו אחד ודיבר בגנות ארץ ישראל, שאלה, אלה החלוצים, המתיישבים שבאו לשם, וחלק מהם פרקו עול תורה ומצוות. אז הוא התחיל לספר לו, אומר לו, אתה מהנשמה של המרגלים, אתה מדבר בגנותה של ארץ ישראל. אסור לדבר בגנותה של ארץ ישראל. למה? כי אם אתה מדבר בגנותה של ארץ ישראל, אתה לא מבין מה זה ארץ ישראל. אתה רואה את החיצוניות, אתה לא רואה את הנשמה, אתה לא רואה את הפנימיות. הרב כאן בסעיף הזה אומר, מהי הסיבה שאנשים באמת לא זוכים לראות את המימד של הקדושה, את המימד הנשמתי של הארץ, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, כן, חוכמה, רזי תורה. לא עוסקים ברזי תורה. בוא נראה את זה בתוכן. הוא אומר, יש אנשים שמזלזלים, אומרים, לא, מספיק לומדים הלכה, ואני מקיים את התורה, והדבר הזה מספיק, אני לא צריך לעסוק בדברי תורה. במקרה הטוב, יש חיצוני, ואין בזה את הצד הפנימי, הצד הנשמתי. בוא נראה את זה בתוכו. על ידי התרחקות מהכרת הרבים, מה זה רז? רז, רז, מה זה רז?
סוד.
סוד. נכון. אבל חכמים אומרים, רז בגימטריה זה 207. נכון? עשו חשבון. ריש כמה זה? זין כמה זה? שבע. אור בגימטריה מה זה? אני לא יודע מתמטיקה. 207. הכרת הרזים זה הכרת האורות. סוד השם ליראיו. מה זה אור? אור זה טוב. וירא אלוקים את האור כי טוב, כמו שאנחנו לומדים לתורה. אנשים מתרחקים מהכרת הרזים, מהכרת האורות, איך קוראים לספר הזה? לומדים כרגע, מה אנחנו לומדים? אורות. לא מעניין אתם האורות, רק הצד המעשי, הפרקטי של התורה והיהדות, ותו לא. הדבר הזה גורם להתרחקות מארץ ישראל. בוא נראה כיצד. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתנקרות, זה מדרגה עוד יותר גבוהה, התנקרות, נגד, אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים לדברים תפלים, כאילו זה לא העיקר, שאינם נכנסים בעומק הנשמה, וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, ואנשים כאלה הגלות מוצאתי חן מצד עצמותה. כאילו אומר, בגלות טוב לי. אני אתן דוגמה, משל שתבינו. לפני שנים רבות היה לי שכן, שהוא עלה לארץ, עשה עלייה, אבל מכל מיני סיבות כאלה ואחרות היה נאלץ לרדת לאמריקה, הוא חזר לאמריקה. באיזשהו שלב הוא בא לביקור ופגשתי אותו. ושאלתי אותו, תגיד לי, נו, מה בגלות? איך אתה מרגיש שם באמריקה, בניו יורק הוא היה? הוא אומר לי, תשמע, לא חסר לי שום דבר. יש לי בית כנסת, יש לי מקווה, יש חינוך לילדים, יש תורה, יש, שום דבר, ברוך השם, מצאתי מה שחיפשתי. לא חסר לך ארץ ישראל? לא, מסתדר. הגלות מוצאת חן בעיני עצמה. הוא נמצא בגלות, הוא אומר, אני מסתדר, הכל לפי ההלכה, הכל לפי מסתדר, מוצא בפני עצמו. חסר לו הצד הנשמתי, אבל הוא לא מרגיש אותו. קדושת ארץ ישראל לא מדברת אליו. מעלת ארץ ישראל לא מדברת אליו. כל זה מתוך ההתרחקות מהכרת הרזים. וההפך, מי שבאמת זוכה להכיר את הרזים, ואני כאן את הדוגמאות של גדולי המקובלים, נתחיל מהרמב"ן, הארי, הרמח"ל, הבעל שם טוב, הגאון מווילנה. כל מי שבאמת הכיר את הרזים ולמד ולימד את האורות, נאמר, הוא הרגיש בגלות כל כך לא טוב. והוא שלח את תלמידיו, עלה לארץ ישראל ובתנאים לא כמו היום שאתה עולה על מטוס, על ג'מבו, ואתה מגיע כאן לארץ ישראל. הלכו ברגל, הרמב"ן כיתת את רגליו מספרד לעת זקנה ובא כאן לארץ ישראל. זאת אומרת, הרמב"ן גם היה בסוף נאלץ לרדת למצרים. ואותו דבר הרמח"ל והארי, כולם. למה הם הכירו? אמרו, השכינה, אור השם באמת מתגלה איפה? כאן בארץ ישראל. אבל מי שמתעלם או מתנקר לאור, לסוד השם ליראיו, לאור הרזים, אז הוא יכול להסתדר, שהגלות מוצאת חן בעיני עצמה, יכול להסתדר גם גל, כן, בבקשה.
זה מתבטא בספרים של הרב קוק, ומתבטא בעוד איזה ספרים.
הרעיון הזה?
לא, הלימוד, נגיד.
הספר הזה, אורות, הוא עוסק הרבה מאוד מתייחס ללימוד הרזים, הסודות התורה. בעיקר באורות, אתה רואה את זה לאורך, בעיקר תסתכל בקשר גם לגאולה של עם ישראל. תפתחו בדף צד יקה למשל, סעיף סמך ד' רואה? יש לך את זה?
צדיק.
היי, סעיף סמך ד'. כן? אבל יש עוד הרבה, במקרה פתחתי ידי או לא במקרה. מקובלים אומרים שהעיסוק בסתרי תורה מביאים את הגאולה. מרימים את השכינתא מאפר, מה זה, הכוונה היא גילוי השכינה. דווקא העיסוק בסתרי תורה מביא את הגאולה, והגאולה היא קיבוץ גלויות, קודם כל. ואנחנו בעיצומה של קיבוץ גלויות. עשרנו מתוכן, כן. וכאן, אומר, הרבה פעמים אומר את הדבר. אבל יותר מזה, נאמר, כל אורות זה סתרי תורה. אבל צריך להבין, בסתרי תורה יש מדרגות מדרגות בדבר. יש מדרגה של סתרי תורה, שאנחנו מכירים את זה, כמו בזוהר הקדוש, כמו במקובל, עץ חיים של חיים ויטל, תלמידו של האריזה, גם ספרים של הרמח"ל בחלקם, כל הדברים האלה. שעוסקים בלימוד הסתרי תורה בצורה שהיא לא מובנת להם. הם מדברים במשלים, לא בשפה שהיא מובנת לנו, אלא מדברים בצורה של משלים. ובאמת, מי שעוסק במשלים האלה, לומד את הדבר, לפעמים הוא עומד תמה מול כל המשלים האלה, ומה המשמעות שלהם, ומה הנמשל שבהם וכל זה, וצריך להיות, לא כל אחד מבין את הדברים, לפעמים זה נראה אפילו דברים שרחוקים מההיגיון, מהשכל, הדברים האלה, כן. אבל במשך הדורות, הרי מה זה סתרי תורה, צריך להבין. יש לנו בתורה, יש לנו שלושה דברים שהם אחד בעצם. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, המשנה, הגמרא וכל זה. יש לנו תורת הנסתר, תורת הסוד. כן. תורת הסוד, כשמה כן, היא למה היא נקראת תורת הסוד? שהיו מעבירים אותה בסודי סודות. לא כולם היו לומדים את תורת הסוד. תורת הסוד הייתה נחלתם של יחידי סגולה. אנשים מיוחדים, אנשים צדיקים, אנשים מיוחדים. ככה זה היה מדור דור הדבר הזה. במשך הזמן התחילו לגלות את תורת הסוד. כלומר, אם הספר החשוב, הידוע והמפורסם של תורת הסוד זה הזוהר הקדוש, אז הזוהר הקדוש, התפיסו אותו. עצם העובדה שהתפיסו אותו, אמנם לפני מאות שנים, כבר שמו אותו בארון הספרים, וארון הספרים, כל מי שרוצה יכול לקחת אותו לקרוא אותו. לפני זה, הזוהר הקדוש הזה היה נסתר. לא פרסמו אותו. אמנם זה היה לפני מאות רבות של שנים, הגילוי הזה של הזוהר הקדוש. אבל יותר מזה, לא רק הזוהר הקדוש, במשך הזמן קמו חכמים, שחלק מהם ציינתי מקודם כמו הרמב"ן, האריזה, כולי שהם לא רק כתבו, אלא גם תורה שבעל פה. לימדו תלמידים על מנת שילמדו את האחרים, נאמר. כמו האריזה שלימד את תלמידו המובהק, רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, שהוא מצא לנכון לכתוב את מה שהאריזה הראינו בספרו הידוע עץ חיים, שזה ספר, הספר ב... תורת האריזה, נאמר, מדרגת האריזה. אבל צריך לדעת שבאו חכמים אחרי זה, אמרו, אם נדבר ברמזים, בסודות, במשלים, בדברים כאלה, אנחנו בעצם גונזים כאילו את התורה הזאת, לא נותנים, לא מאפשרים לאנשים נוספים לעסוק בהם, כי גם כשהם עוסקים בהם לא מבינים את זה. והייתה לזה סיבה, חז"ל אומרים שלא כל אדם יכול לעסוק בסתרי תורה. זה נקרא מעשה בראשית, מעשה מרכבה, כל זה. אלא אם הוא חכם, הוא מבין מדעתו, או שחז"ל אומרים שימלא קרסו ושש ופוסקים, ויהיה ראוי לכך וכל הדברים האלה. אז הייתה המגמה הזאת, הייתה מובנת. אבל באו חכמים אחרי האריזה, אני רוצה לציין שניים מהם, שהם ידועים, היותר ידועים. האחד זה הרמח"ל, ולפניו זה המהר"ל. המהר"ל מפראג. הוא מביא את הרעיונות של סתרי תורה בשפה שאנחנו כבר יכולים קצת להבין. לא במשלים, ואם הוא מביא משלים, הרי הוא מפרש אותם. הוא מסביר אותם בספרים שלו, נצח ישראל, גבורות השם, תפארת ישראל ועוד ספרים שהוא פרסם, התפרסמו. זה המהר"ל מפראג, שהוא מדבר על פנימיות התורה, על הרעיונות הגדולים של התורה, בסגנון מהר"לי שהוא מתאים לנו. היום למשל, בהרבה מקומות לומדים מהר"ל, לומדים מהר"ל, זה לא... והרמח"ל, הידוע שלנו, מסילת ישרים, בעל מסילת ישרים, הוא שופע, כמו בדרך השם, מסילת ישרים, שנאמר אמנם לספר מוסר, אבל שם גנוזים דברים פנימיים, הבלשון שלנו, כן. גם הוא היה כמובן כתב באותם, זה כמו שלח פתחי חוכמה, בספרים אחרים שהוא כתב בעניין הזה. אחרי זה, והחסידות. החסידות, הבעל שם טוב ותלמידיו ותלמידי תלמידיו וכו'. זה, הם בעצם עוסקים בפנימיות התורה. בלשון החסידית המתוקה, סליחה שאני כמו למשל, חב"ד, טניה. מה זה טניה? ספר אפילו. זה מפולת בפנימיות התורה, כן. או רב נחמן מברסלב בליקוטי מאורן ואחרים, זה גם עבור. ובא הרב קוק ואומר, רגע, אורות! אורות. אותם רעיונות שבאו לזה ביטוי בזמנים הקדמונים בצורת משלים, רמזים וכל מיני דברים מהסוג הזה. בא הרב קוק אומר, את האורות האלה בדור העיר את נשמת האומה, והוא כותב לנו את האורות שלו, ולא רק אורות שלנו כאן, אורות הקודש, אורות התורה, אורות התשובה, אורות, 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 אורות. למה? כי הוא ראה בזה שליחות. השליחות שלו היא להאיר את נשמת האומה. הדור שלנו זקוק מאוד מאוד לא לחיות את היהדות בצורה טכנית, רק לקיים מצוות, ולא להתבונן מה מאחורי העניין של המצוות. מה הרעיונות, מאיפה זה בא, מאיפה, כל שורש כל הדבר, הצד המחשבתי, הצד הרצוני וכל זה. זה מובן ההשתלשלות. לכן, ויש כאלה, ההפך. אומרים, יש לך, מאז שנחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה, אתה נמצא בהלכה, מה יעשה, מה צריך לעשות, לא מעניין אותי מעבר לזה. הפרקטיקה של היהדות, כאילו. בסדר, בסדר. אבל כל דור יש לו את הצרכים שלו. בגלות היינו באמת במציאות כזאת שהמסגרת ההלכתית שומרה עלינו כאומה. כן? אם לא היינו שומרים על המסגרת, היינו מתפורים, היינו בוללים, היינו בין הגויים. כן? אז כמו שאומרים, שבת, אנחנו שמרנו את השבת, השבת שמרה ברדיו. ברדיו, זה יפה. חל שינוי בעם ישראל. אז אומר הרב הרבה מקומות, זהו, הזמן הזה אנחנו רוצים כבר לטעום את המתיקות של רזי התורה. ודרך אגב, הצימאון הזה קיים בקשת כל החברה הישראלית, כולל בציבור החרדי. היום אתה ניגש לארון הספרים של תלמיד חכם, נוסף לגמרא ושולחן ערוך וטור וכל מה שאתה רואה, תמצא את המהר"ל, את הרמח"ל, את החסידות, את הקבלה. ולא רק זה, אתה רואה, מעבר לספרים גם מתחבאים הספרים של הרב קוק, שלא יראו אותם. לא בכל בית, אבל אני לא פעם, לא פעמיים, אני פוגש ידידים, חברים שלומדים בישיבות חרדיות, אז אומרים, אל תראה אותי ככה, אני מחובר לרב קוק לצה. אני זוכר פעם עמדתי בשערי צדק, שם, ואני כהן, לא, פתאום כאן עזרת כהנים, לא יכולתי להיכנס. לידי עומד עוד יהודי אחד, יהודי בלבוש חרדי ככה וכל זה. גם הוא כהן, שנינו כהנים לא יכולים להיכנס. התגלגלה שיחה בינינו, שאלתי אותו מאיפה למדת, למדתי בכל תורה, מה אתה עושה? אני אברך בכולל, יהודי, עושה רושם תלמיד חכם גדול וכל זה. פתאום הוא אומר, אל תראו אותי ככה. הייתי מסתכל. למה? הוא אומר, תראה, לי יש שני רבנים. רב זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, רב שלומי זלמן אוירבך, כן? שהוא לימד אותי בכל תורה, הוא הרב שלי בהלכה. אני... אבל הרב קוק זצ"ל, הוא הרב שלי באמונה. זה לא עומד בסתירה. דרך אגב, ידוע, כמדומני שהסנדק של רב שלומי זלמן אוירבך היה הרב קוק זצ"ל. הוא היה הסנדק שלו. אבל טוב, הוא אומר, תראה, נכון, אני, תשמע, האורות של הרב מאירים את נשמתי. האמונה אני לומד מהרב, זה אולי היחידי. אני לא יודע זמן לפרט כרגע. בכל זאת, הצימאון הזה לרוחניות ממש, לצד הפנימי של התורה, הוא קיים היום לא רק אצל ציבור כמונו שיושב כאן ולומד את אורות התורה. הוא קיים בקשת החברה הישראלית. תמצא את זה אצל חרדים, נמצא את זה גם אצל לא דתיים, רבים, שהם, שלהם האורות האלו, הלימוד הרוחניות של התורה, הצד הפנימי, הצד ה... הוא, הוא חשוב להם. זה מאיר את נשמתם, זה עושה להם הדבר הזה טוב. פעם הלכתי בשינקין, שינקין, איך קוראים לזה בתל אביב? יש רחוב, שינקין. רחוב ידוע שהוא לא בדיוק שם מלא בתורה, דברים כאלה. ואני הולך עם הזקן שלי, פתאום רץ איזה בחור שכזו עם שערות כאלה של איפיס, מחזיק אורות התורה, אורות הקודש, סליחה, אורות הקודש ביד. הוא רואה אותי, עוצר, היי, אל תראה אותי ככה. אתה רואה מה אני לומד? אורות הקודש. אמרתי לו, ישר כוח, ישר כוח. הוא לומד אורות הקודש. זה פרט, אבל אני יודע, אני מכיר שאנשים, הכתבים של הרב קוק הם מאירים את נשמתם, למרות שהם רחוקים מדת, מיהדות ומדברים כאלה. כן, רצית לשאול משהו? כן, בבקשה. לא לעלייה לארץ בוודאי.
לא, מה שהוא ציין פה שסתרי תורה.
סתרי תורה הם עוזרים, ודאי שעולה לעלייה, ודאי אני אומר שהדיינתתי, ציינתי, שבעבר המקובלים הגדולים עלו לארץ, אמרו, זה לא מקומנו. זה כמו הפרשת שבוע, לך לך. הם בגלות כמו באור כסדים. אז הם לא הפכו את הגלות למוצאת חן בעיני עצמם. הם סבלו בגלות. אולי לא פיזית, אבל... נפשית, רוחנית, והם עלו לארץ. אז אם הם עלו, הם לא התלמידים שהם כמו תלמידי הבעל שם טוב. והוא בעצמו רצה לעלות ולא הסתיים את אותו, התלמידי הגאון מבינה, אותו דבר. שלח אותם לארץ ישראל. למה? כי ארץ ישראל זה האוויר נשמות. כאן מתגלה אור השם במקום הזה. למה? כי אתה שואל אותי, למה? לימוד סתרי התורה...
למה דווקא סתרי התורה ישנים כאילו הכי קשים והכי...
זה הצד הנשמתי, הצד הרוחני, הצד הפנימי. אווירה בארץ ישראל מחכים, נאמר. הארץ הזאת קוראים לה הארץ הטובה. ארץ זבת חלב ודבש. אז יש כאלה שאומרים, למה קוראים לה ארץ זבת חלב ודבש, ארץ טובה? למה? כי כל היום אוכלים שותים חלב ואוכלים דבש. זה נכון, ברוך השם, יש לנו כאן שפע. אבל זה לא הסיבה האמיתית. הארץ הקדושה הזאת, הארץ הטובה הזאת, כי הטובה האלוקית, זה סגולת הארץ, מתגלה בארץ הזאת. האור, אור השם, הטוב האלוקי, הוא מתגלה מהעצים, מהאבנים, מהאנשים, מכל דבר מתגלה כאן. זה הסגולה של ארץ הזאת. ארץ, כתוב, אווירה זה ארץ ישראל, אווירה זה ארץ ישראל מחכית. הנה עובדה, קיבלנו פרס נובל, פיזיקה. אבל זה לא הכוונה. הכוונה היא חוכמת הקודש. ארץ הנבואה קורא לזה רבי יהודה הלוי, שלא הזכרתי אותו, אוהב ארץ ישראל הקדוש, הוא בעצמו עלה לארץ, ואחרית ימה וסוף ימה. יש הנבואה בעזרת השם. זה סגולה של המקום הזה. כמו הסגולה שבלעם ישראל. עם סגולה, מה זה הסגולה? שאור השם מתגלה דרכנו, שיש לנו נביאים, עם של נביאים אנחנו. אותו דבר, הארץ הזאת. החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, הוא יוצר את ההערה הזאת, את ירושלים, אורו של עולם, אור שלה, לכל האנושות. זה סגולת הלימוד, זה מה שהוא אומר כאן. כמו שאדם לומד, זה מאיר את נשמתו, כן? אז הוא אומר, אדם שלומד פנימיות התורה, זה מאיר את נשמתו, והוא מבין שבאמת הנשמה תהיה מוארת, באמת, איפה? בארץ ישראל. אני לא יודע אם שמעת על אברהם אבינו, אתה שמעת עליו? איפה שמעת עליו? בתורה, באיזה מקום. תקרא פרשת השבוע, השבת, מה? קום, לך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, לאן? אל הארץ אשר אראך. שואלים חכמים, למה לא כתוב לו ארץ כנען? אני יכול להגיד ישר ארץ כנען. נכון? למה אומר הרקע? יש כמה תשובות, אבל אחת התשובות, שמה אראה אליך, אתגלה אליך, נאמר ככה. כאן, באור כסדים, זה לא זה. אור כסדים זה הגלות, כן. בארץ ישראל אראה אליך. שם אראה את טבעך, שם אשך לגוי גדול, שם יהיה ברכה, שם נברכו בך כל משפחות האדמה. זה הסגולה של הארץ הזאת. זה המיוחד בארץ הזאת. זה מובן? כן, בבקשה.
אם אני מבין נכון, ספרי התורה בעצם מקנים לאדם את ההכרה האמיתית, נכונה של מה שקורה.
נכון, נכון, נכון.
זה הכיוון.
זה בדיוק מה שהרב אומר. אומר מי ש... ומה? מתוך התייחסות למציאות הארץ ישראלית. ההכרה האמיתית, גילוי אור השם, האמת של האלוקים, נאמר, שהיא אינסופית אמנם, אבל לפי המדרגה שלנו, כן? היא באה לידי ביטוי בארץ ישראל. זה הסגולה של המקום. מי ש... בסתרי תורה, כן? אז אדם מבין שיש בתורה, יש מדרגות מדרגות. והפנימיות של התורה, הנשמה של התורה, נאמר, היא מתגלה מתוך עיסוק בדברי תורה, אבל איפה בא הביטוי הדבר הזה בגדול? כאן, בארץ ישראל. זה מה ש...
אנחנו מסוגלים.
ודאי, זו שאלה. מה, אתה חושב שאתה לא מסוגל?
אנחנו
עם סגולה, מה זה מסוגלים? כולנו מסוגלים, יש לנו את הפוטנציאל. איך אומר משה רבנו על הנביאים שהתנבאו, אלדד ומידד? מה אתה מתלונן שהם מתנבאים? הלוואי כל עם ישראל יהיו. משה רבנו, אתה שמעת עליו. כולנו יש לנו את הסגולה הזו. אם אנחנו רוצים, זה משהו אחר. אבל אם מסוגלים, בוודאי. בוודאי שאדם רוצה, מוליכים אותו. אדם רוצה להגיע למדרגת רוח הקודש, בדור שלנו, אני אומר, הוא יכול, ודאי שיכול. כתר תורה מונח, רק צריך לרצות לקחת אותה. זה הכל. אבל בוא נחזור לעניין שלנו. אומר כאן הרב, שמי שמתעלם או מתנכר לרזי תורה, אז הוא יכול לחיות בגלות, במסת חן בעיניו, לא חסר לו שום דבר. כמו הסיפור על אותו הזה, הוא אומר, מה חסר לי? שום דבר לא חסר לי כאן. מה חסר לו? מבחינתנו, מה חסר לו?
לנפש.
מה חסר לו?
ידע תורה. ידע, לא?
המקום הטבעי שלו. לא ידע, ידע אפשר במחשב. גם באלסקה אתה יכול להשיג ידע. זאת לא בעיה.
לא, אני לא יודע שסתרי תורה שכמו שהוא צריך ותאיר אותה.
לא, שנשמתו, איפה תהיה מוארת באמת? כאן, בארץ ישראל. אם אתה חי את היהדות רק בתור מסגרת, של מצוות ותו לא.
אז זה מדינת היהודים.
אז הוא לא חסר לו שום דבר באמת, מבחינתו.
זה לא ארץ ישראל.
אבל חסר לו הצד הנשמתי. אור השם לא מאיר בנשמתו. זה בדיוק הייתה הבעיה של הבעל שם טוב. שהוא ראה יהודים שחיו קשה מאוד, והיה חסר להם הזיק הנשמתי. אז הוא השכיל, מצא הדעת, הייתה לו סייעת הנשמה הגדולה, להאיר את נשמת העם היושב בגולה, באותם פנימיות זה לא היה מספיק, זה היה ניצוצות נאמר. אבל יש הבדל בין החסידות הגלותית נאמר, שהיא עושה טוב לאנשים, אין ספק. אין ספק שחסיד חב"ד או חסיד ברסלב או חסיד הזה או אחר שלומדים חסידות, זה מאיר את נשמתם, אין לי ספק. אבל זה הרמה הפרטית, זה לא הרמה הלאומית. הלאום כאן מואר, זה לא העניין פרטי. אנחנו בארץ ישראל עוברים ממדרגה של הפרט למדרגה של הכלל. לשתי מדרגות, לשני... וגדולי החכמים רצו לקדש שם שמיים לא כאנשים פרטיים רק, אלא רצו לקדש שם שמיים כלאום. עם ישראל יקום לתחייה. ישראל יהיו כמציון תצא תורה דבר השם ירושלים לאן? לכל העולם כולו. להיות מה שאנחנו באמת צריכים להיות. זה ההבדל בין נאמר, הגישה הגלותית שגם שם לומדים קבלה, או לומדים חסידות, או לומדים איזה. וגם שם נשמתו של האדם הוא ארץ. אבל כאן, בארץ ישראל, הוא... זה המקום שכמו עם אברהם אבינו, היה ראה אליך, אשך לגוי גדול. כאן אנחנו בגדלות, כלפי האנושות כולה. כאן מתגלה הקוסמולוגיות שלנו, הקוסמופוליטית שלנו, האוניברסליות שלנו, כאומה.
הכל.
זה הבדל, הבדל גדול בין הדברים.
מה מתווסף?
מה?
מה מתווסף?
מי?
האדם.
הלומדים כאן, רזי תורה בארץ ישראל, מה מתווסף?
אמרתי, עכשיו ראינו, שמעת על אברהם אבינו. חשבתי ששמעת עליו. מה הוא אומר לו שם? תראה את רש"י הראשון, יש לך חומה של אותך, תפתח. תפתח.
רק שם אני
חושב. זה מה שהוא אומר לו. לך לך, לטובתך, להנאתך, אתה זוכר מה שרש"י אומר? שמה תהיה לגוי גדול. שם יצא ממך משהו, הרי תבעך לעיני כל העולם. שם תקרא בשם השם כל עולם. שם אומות העולם יכירו בך. בארץ
ישראל יש את המיצוי של הכוחות של כל אדם.
זה הבית שלנו, זה הטבע שלנו. לא האדם, אומה. ואנחנו בתוך פרט בתוך האומה, כן. זה שאתה היום אדם חופשי כאן, בארץ ישראל, וכל זה לא נובע מהפרטיות שלך. מהשייכות שלך לעם הזה, שהוא ברוך השם קם לתחייה כאן. זה שאתה מדבר בכלל עברית, לא מכיר אותך. אבל יש כאלה שבכלל כל כך רחוקים מאפילו שפה לידו. כמה, קמנו לתחייה. הדבר הפשוט ביותר, לדבר עברית. נראה לנו מובן מאליו, כאילו, נכון? לפני 100 שנה רוב העם לא ידע לדבר עברית. רק תלמידי חכמים ידעו לדבר. קמנו לתחייה, בדבר הפשוט. על הגבורה והעוז וברוך השם, להיות יהודי היום זה גאה, להיות גאה, להיות שייך לעם הזה, בארץ הזאת. כל זה נובע מהשייכות אל הארץ. וכל העניין הזה של לימוד סתרי תורה בדור שלנו, זה לראות באמת את עם ישראל בתחייתו, כאומה, והפרטים בתוך הכלל הזה. איך אנחנו קוראים לתחייה? מבחינה פיזית, בריאותית, לאומית, נפשית, רוחנית. אנחנו בדרך הטובה. זה מובן הדבר. זה כל זה רזי תורה, כן. אם אדם לומד רזי תורה כמו שצריך, ולא באופן פרטי כאילו, אבל, אז באמת הוא רואה את האורות כאן. כן, בבקשה, כן.
אז אם כך, בגלות, כל המצוות
שהיהודים
מתקיים,
אתה צודק, אני אומר לי, הרמב"ן אומר את הדבר הזה, שבגלות אנחנו שומרים את המצוות, שלא נשכח אותן, רק שחזר רצון לקיים אותן כמו שצריך. יש
ציונים.
ציונים, רק ציונים, רק כן. שלא נשכח. כי מה שאתה עושה בגלות זה הצל של הצל של הצל של מה שאתה. מה, לא ידעת מזה?
בטח ידעתי.
בואו נסיים את המאמר. אומר כאן, לגבי רזי תורה. כי המשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניינה. זאת אומרת, אדם שעוסק נניח אומר, רק מה שמעניין אותי זה הלכה, נניח, הגלוי, המעשים, זה הכל. הוא אומר, לא מעניין אותי האומה, לא מעניין אותי זה, אני שבת אני יכול לשמור, כשרות אני יכול לשמור, להתפלל אני מתפלל 3 פעמים ביום. לא חסר לי שום דבר. הוא אומר, אדם שזה מה שבראש שלו, רק הצד הפרקטי, המעשי של היהדות, שלא נחשוב שנזלזל בזה חסד שלו. אז הוא אומר, לא חסר לו תחיית עם ישראל. ואז הוא יכול, כמו שפתחנו, להגיד, מבחינתי המדינה הזאת זה עם כל זה. למה? הראייה שלו היא ראייה חיצונית. זה כמו אדם, איש לרעהו. כשאדם מסתכל על החבר שלו, יש לו 2 מבטים. יכול להיות מבט חיצוני, שטחי, יכול להיות מבט פנימי עמוק יותר. לדוגמה, אתה רואה בן אדם, אתה מסתכל על הלבוש שלו, על הבגד שלו, אתה מסתכל על, אם יש לו כיפה או אין לו כיפה, ואם יש לו כיפה, איזה כיפה יש לו, וכל הדברים האלה. אתה אומר, תשמע, אני רואה כאן בן אדם, אני רואה שהוא מלובש, אני רואה רק, או לפעמים אתה שואל אותו, מה אתה מתפרנס? אם אתה עובד מקצוע מכובד, כל הכבוד. אם אתה מקצוע שהוא לא מצא חן בעיניך, אני יודע. אומר, זה בן אדם, זה משהו נו. אבל מבט פנימי יותר, רוחני, אתה אומר, אני רואה נשמה. אני לא מסתכל על הבגדים, אני לא מסתכל על הכיפה, אני לא מסתכל על החיצוניות. צלם אלוקים עשה את האדם, יש כאן נשמה אלוקית. האדם הזה הוא נשמה טובה. אני בדקתי, זה נכון, כל אחד נשמה טובה. בין שהוא דתי, בין שהוא לא דתי, בין שהוא כזה או אחר, הוא שייך למפלגה שלך או לא שלך, זה לא משנה. כל אחד, נשמה תורה שנתת במי? בי, אבל גם מי, מי עוד? גם בו, לא רק בי, אלא גם בו. גם בך. לא, כשאתה אומר, נשמה תורה נתת בי, אתה אומר את המילה הזו, נשמה תורה שנתת בי, אתה מתכוון למי? לעצמי. אבל אם יש לך אדם שאתה לא כל כך אוהב אותו, מה אתה חושב? מה אתה חושב? שהוא גם בו נתן נשמה טובה. אתה צדיק גדול. לא, אם אתה מגיע למדרגה כזאת, שלכל אדם יש את הנשמה התורה הזאת, ולא משנה מה ההופעה החיצונית שלו, ומה היחס שלו אליך, אז אתה צדיק גדול.
גדולי המקובלים, גדולי המקובלים, לא כתבו על התחייה הלאומית כמו שכתוב על
הפקוד. מה הסיבה? למה אתה אומר? מאיפה שמעת את זה? אני פעם ראשונה שומע רעיון כזה. הרמח"ל. שמעת על ספר מסילת ישרים? כתב אותו יהודי שקראו לו גם כמו שאתה אמרת הרמח"ל. ומה הוא כותב שם ברמח"ל?
בניית האישיות.
מה הוא כותב?
בניית האישיות שלה.
לא, אתה לא קראת את זה עד הסוף. קראת עד החצי בטח. בוא אני אקרא לך, יש כאן מסילת ישרים.
כן.
אסור להגיד בשם גדולי המקובלים דבר שזה לא נכון.
זה נכון, אני אומר את זה בזהירות.
הרמח"ל נחשב לגדולי מגדולי המקובלים, מה אתה אומר? פשיטה, לא צריך להגיד. זה מה הוא כותב. לגבי קיבוץ גלויות, הדור שלנו מה זה קיבוץ גלויות? בניין ירושלים, הדור שלנו, איפה, באיזה עיר אתה עכשיו? איך קוראים לה? ירושלים. תראה מה הרמח"ל כותב. לקיבוץ גלויות ויאנה. הרמח"ל סופר ציוני. עוד קדם ציוני. הרעיון, מה זה הרעיון הציוני? לשוב לציון. זה הרעיון הציוני. ולא סתם לשוב לציון. להקים מדינה בציון. ישות מדינית, לאומית. תראה מה כתב הרמח"ל. אומר הרמח"ל ככה. בפרק י"ט, כל ספר הרצאות שונות, עוד כאן זה מופיע כאן. הוא אומר, מה צריך להתכוון החסיד? יש מדרגות, יש צדיק, יש חסיד. אז הוא אומר שהחסיד כל העולם רוצה לגילוי כבוד השם בעולם. על ידו ועל ידי אחרים. ככה הוא אומר, זה כל עניינו. לקדש שם שמיים, גילוי כבוד השם. והצטער והתנח על מה שממעטים בני האדם מכבוד השם. מצטער על זה. כל שכן על מה שממעט הוא בעצמו, בשוגג או באונס, בחולשת טבע, את כבוד השם. ודבר זה בירו בתנא דבי אליהו זכור לטוב. אמרו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, קובל. דבר תורה לאמיתו זה מדרגה. הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך. ואיך מתגלה כבודו של הקדוש ברוך? על כבודם של ישראל, כבוד העם הישראלי, העם היהודי, כל ימיו. אם אתה מתענח על הדבר הזה, הוא מתווה ומצר לכבוד ירושלים, לישועה שתצמח בקרוב, לכינוס גלויות, כל הדברים האלה, זוכה לרוח הקודש בדבריו. בעל רוח הקודש. למה? כי הוא אדם כללי, אכפת לו מכלל ישראל. אכפת לו מכלל ישראל גם כשהוא בגלות. והוא בוכה על כבודם של ישראל שמושפע לעד עפר בגלות, כמו שהיה בגלות, בשואה, בכל מקום. מצטער על זה. ושמח על בניין ירושלים, מה שאנחנו אומרים בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז אם מלא שחוק, לא, זה לא מעניין אותך, אז אתה לא מקובל. לא מקובל בשמיים. זה מובן? לכן יש כאלה שמקובלים, לומדים קבלה ולומדים זה וכל זה, אבל עוצמים את העיניים ביחס לתחיית עם ישראל. זה לא מעניין אותם. יש להם בעיה. הם צריכים מיד ללמוד הרב קוק. שהוא היה מגדולי גדולי המקובלים. ואין מן דפליג לדבר. יש רב מקובל, קוראים לו הרב האשלג, זכר צדיק לברכה. הוא כתב ספר הסולם ידוע. מי שמכיר ספר הפירוש שלו על הזוהר וכל זה. אני פגשתי קרוב משפחה שלו, איזה ניחום אבלים. אז הוא סיפר לי, הקרוב משפחה, שבצעירותו, הוא חי עוד בצעירותו, כשהרב קוק זצ"ל חי, ובאמת הרב קוק זצ"ל נתן לו הסכמה לספר הסולם, נתן לי, יש לו הסכמה, באמת ידע. אז הוא סיפר, הקרוב משפחה שלי, שהרב אשלג, שהוא עכשיו אחד מגדולי המקובלים בדור שלנו בעצם, כן. אז הוא סיפר ש... הוא פעם בא לסעודה שלישית עם חבר שלו שהוא גם מקובל אצל הרב קוק זצ"ל, בפגישה שאומר, אז הוא אומר לחבר שלו, הרב אשלג אמר לחבר שלו, זה הוא אמר קרוב משפחתו, אנחנו לא מגיעים ככה כאילו זה לשלומי קליפתו גלימתו של הרב קוק זצ"ל בקבלה כמובן. ודאי וודאי, כן. איזו שאלה. אם בא הרב קוק ואומר שכל התחייה הלאומית שלנו כאן זה גילוי כבוד השם בעולם, הוא אומר את זה לא בהיסוס ולא בהתלבטות, יש לו ביקורת, זה נכון, תמיד יש ביקורת, צריך לביקורת בונה כמובן. אבל הוא אומר, רבותיי, זה התחלת הבית השלישי, זה גילוי כבוד השם, ואין לך כבוד, והוא אומר את זה עוד לפני הקמת המדינה, קל וחומר לגבי היום. ואנחנו צריכים להשתתף בזה, להזדהות עם זה, להיות משותפים למפעל הגדול של התחייה הלאומית. איך? עלייה לארץ, התיישבות, היום ללכת לצבא, לשמוח בשמחתה של המדינה, יום העצמאות, הלל, שחרור ירושלים, כל הדברים האלה. איך אפשר לא? זה מובן. אז אם אתה מכיר מקובל שהוא לא מכיר את הדבר, שלח אותו אלינו.
יש מקום?